הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השמיני של הלכות שלוחין ושותפים. פרק זה בחלקו הראשון ממשיך לעסוק בדיני העסק שנתבררו בשני הפרקים הקודמים, והוא דן בדיני העסק בנוגע לגידול בעלי חיים. לאחר מכן מדבר הרמב״ם על דיני ההריסות, והרמב״ם מסיים את הפרק בדיני שותפות היורשים. פותח הרמב״ם בהלכה א', הנותן את הביצים שלו לאדם שהוא בעל תרנגולים כדי להושיב את התרנגולים שלו עליהן, דיינו על הביצים, עד שיצאו מהם האפרוחים, ויגדל אותן בעל התרנגולים, שיחיל את האפרוחים ויטפל בהם עד שיגדלו מעט, ואחר כך יחזירם לבעל הביצים, ושכרו על כך הוא שיהיה הרווח ששווים האפרוחים עתה יותר מדמי הביצים מתחלק ביניהם, דיינו ששמים כמה שוויים של הביצים בשעה שניתנו למתעסק, וכמה שווים האפרוחים לאחר שגידל אותה מעט, ורווח זה מתחלק חציו לבעל הביצים וחציו לבעל התרנגולים שגידל את האפרוחים. הרי דין ביצים אלו כדין העסק שנתבהר בפרק שישי, שכאשר אדם נותן ממון לחברו והשני מתעסק בו כדי להרוויח, הרי חצי מהעסק הוא מלווה, שהרווחים וההפסדים של אותו החצי הם של המתעסק, וחציו האחר הוא פיקדון, שנשאר שייך לבעל הממון, והרווחים וההפסדים של אותו החצי הם שלו. וכך גם כאן, חצי מהעסק הוא מלווה וחצי מהעסק הוא פיקדון, שהרי הם חולקים בשכר בשווה, שהמתעסק נוטל את השכר של חצי המלווה ובעל הביצים נותן את השכר של חצי הפיקדון. הרי כפי שנתבהר שם בנוגע לכל עסק, הרי גם בעסק הביצים והאפרוחים, צריך בעל הביצים להעלות, דיינו לשלם לבעל התרנגולים, שכר עבור עמלו שתורח בחלק זה של הפיקדון, בו שבת התרנגולים על הביצים ובגידול האפרוחים, והוא משלם לו שכר כפועל בטל של אותה מלאכה שהוא מתבטל ממנה, וכפי שנתבהר בפרק שישי. ובנוגע לעסק זה של הביצים והאפרוחים, מתווסף עוד דבר שאינו קיים בנותן מעות לחברו כדי להתעסק בהם, שעל בעל הביצים לתת למתעסק גם את דמי מזונו, דהיינו את דמי המזון שהוא מאכיל את האפרוחים. והוא צריך לתת לו את שכר עמלו ומזונו בחלק הפיקדון, משום שאם לא יקבל זאת, הרי יצא שבעל התרנגולים תרח בחלק הפיקדון שהוא של בעל הביצים, משום החצי האחר של הביצים שהוא קיבל בהלוואה, ודבר זה אסור משום מבק ריבית, וכפי שנתבהר בפרק שישי. וכן השם את מחירם של עגלים, שברים צעירים, מוסייחים, חמורים צעירים, והוא שם את העגלים והשיחים שלו על הרועה, דהיינו שהוא נותן אותם לרועה, והוא שם את מחירם כמה הם שווים בשעה שנותנם, על מנת להיות הרועה מתעסק בהן ומאכיל אותן עד שיגדלו, דהיינו עד שיהיו שברים או חמורים גדולים, ואז יחזירם הרועה לבעליהם, וישומו שוב כמה הם שווים עתה לאחר שיגדילו, ויהיה השכר של מה שישביחו מעגלים ושיחים לשברים וחמורים, הרי יהיה אותו השכר לאמצע שיחלקו ביניהם בשווה, שעל הבעלים לשלם למתעסק חצי מדמי השבח שהושבחו אצלו, הרי זה חייב בעל העגלים והשיחים להעלות לו שכר עמלו ומזונו בכל יום, שהוא צריך לשלם למתעסק עבור העמל שהוא תורח בכל יום ויום בגידולם, וכן את דמי המזונות שהוא מאכיל אותם תמיד, דהיינו שכר עמלו ומזונו של חצי הפיקדון, והוא נותן לו את שכר עמלו כשכר שנותנים לפועל בטל. דהיינו שבאם היה מתעסק פועל במלאכה מסוימת ואתה מתבטל ממלאכתו בגלל ראיית הבהימות, הרי עומדים תמורת איזה סכום מסכים הפועל להתבטל מאותה מלאכה שהוא עוסק בה, שמכיוון שהוא ינוח באותו הזמן, הוא מסכים גם לקבל סכום נמוך יותר ממה שמקבל תמורת עבודתו, וסכום זה ייתנו לו עבור כל יום שהוא מתעסק בבהימות. וזאת כדי למנוע איסור של אבק ריבית, משום שהוא מתעסק בחלק הפיקדון תמורת זה שהוא מקבל את החצי השני בהלוואה. מכיוון שזהו רק איסור אבק ריבית דרבנן, הקלו חכמים שלא צריך לשלם לו את כל שכר עמלו, אלא שכר בטלה בלבד. והמתעסק מגדל אותן עד שיהיו העגלים בני 3 שנים, שאז נחשב הדבר שהושלם גידולם, ואת החמור עליו לגדל עד שתהיה טוענת שניתן יהיה לשאת מסעות על גבה, ואז הוא משיב את השברים והחמורים לבעלים, והם חולקים בשבח שהשביח. אך אינו יכול למכור אותם שלא מדעת חברו בתוך זמן זה של 3 שנים לעגל וחמור קודם שתוכל לטעון מסע, שהמתעסק בוודאי אינו יכול למוכרם שלא מדעת בעל הבהימות, אלא אף בעל הבהימות אינו יכול למוכרם בתוך זמן זה שלא מדעת המתעסק, ומכיוון שנתנם לא בסתם, הרי העסק היה על דעת שיגדלם עד הזמן שהמנהג לגדלם, שזהו בשור 3 שנים ובחמור עד שתהיה טוענת, ואז יחזירם לו ויחלקו את הרווחים. וכשמפסיק לפני הזמן, יש בכך הפסד למגדל, שבתחילת הגידול הטרחה מרובה והשבח מועט, משום שגדלים בזמן זה רק מעט. ואילו בהמשך גידולם הטרחה מתמעטת, ולעומת זאת השבח מתרבה משום שהם גדלים הרבה בכל יום. וכן השם בהימה על המפתם, בעל בהימה מוסרת בהימתו לאדם אחר המפתם בהימות, וכשהוא נותן לו את הבאימה, הוא מעריך את שווי הבאימה כדי לדעת בכמה השביחה אצל המפתם, והוא נותן לו את הבאימה על מנת להיות מפתם אותה, שירד בהמתו במראה טוב עד שתתפתם, והשכר לאמצע שהשבח שתשביח הבאימה על ידי פיתומה יתחלק ביניהם בשווה. הרי דינה כדין כל עסק שחציו פיקדון וחציו מלווה, ולפיכך צריך בעל הבאימה ליתן למפתם בנוסף לחצי השבח את שכר עמלו, דהיינו את תרחתו שתרח בראיית הבאימה ונתבטל לשם כך ממלאכתו כפועל בטל. הסכום שהפועל מתרצה בו כדי להתבטל ממלאכתו. כמובן שהוא צריך לתת לו גם את שכר המזונות שהוציא לצורך פיתום הבאימה, שבאם לא ייתן לו שכר עמלו ומזונו, הרי יש כאן איסור של אבק ריבית וכפי שנתבהר. אך באם אמר לו בעל הבאימה למפתם, הרי הראש של הבאימה כשתשחט, והעלייה, זנב הכבש שהוא שמן מאוד, שהם דבר חשוב. וכתבו הרדבז ולחמישנה שהכוונה היא לראש או לעלייה, שכל אחד מהם כשלעצמו הוא דבר חשוב. הרי אם אמר לו שהראש או הזנב כולו יהיה שלך בעבור המלכה שתרחת בפיתומה, יתר על מחצית השכר. דהיינו שבנוסף למחצית מה שהשביח בכל הבאימה, הוא יקבל את הראש או את העלייה שיהיו לגמרי שלו. הרי באופן זה מותר לעשות את העסקה, אף שאינו משלם לו שכר טרחתו של כל יום. משום שהראש והעלייה שהם חשובים נחשבים כתשלום עבור שכר הטרחה של כל זמן הפיתום. אך מה שהוא צריך לשלם לו את שכר עמלו ומזונו בכל המקרים המבוארים, הוא רק שהוא משקיע באותה המלאכה רק במה שנתן לו חברו, שאין לו מאותם הדברים משל עצמו. אך באם היו למפתם זה בהמות אחרות שהוא רואה ומפתם אותם יחד עם בהמה זו השומה אצלו, שהוא קיבל אותה מבעליה לפתם אותה לאחר ששמו אותה, וכן רואה שקיבל עגלים או שיחים לגדל אותם, ואם היו לו לרואה עגלים או שיחים אחרים משל עצמו שהוא מגדל גם אותם, או בעל תרנגולים שקיבל ביצים כדי להוציא מהם אפרוחים ולגדל אותם, ואם היו לו ביצים אחרות משלו שהוא צריך גם מהם להוציא אפרוחים ולגדל אותם, הרעיל והוא מתעסק בשלו ובשל חברו יחד, שאינו צריך לתרוח בנפרד עבור חברו, אלא אגב ההתעסקות והתיחה בבעלי החיים שלו הוא מוסיף קצת תיחה גם עבור חברו, לפיכך אפילו לא העלה לו הבעלים כתשלום על תיחתו אלא דבר מועט בעבור כל ימי השותפות הזאת, הרי דיו בכך לתשלום תיחתו, שבכך יורד איסור אבק הריבית וחולק בשכר בשווה. שנתבהר בפרק שישי בנוגע לכל עסק. ואם היה מתעסק גם הריסו של הבעלים, שעובד אצלו בשדותיו והוא מקבל אחוזים מהגידולים, הרי הועיל והוא מטפל בבעלי החיים שלו ובבעלי החיים של בעל השדות יחד, שכאמור באופן זה יש לו רק תרחה מועטה בגידול בעלי החיים של בעל השדות, הרי אין צריך הבעלים לעלות לו כלום, אף לא דבר מועט. וכפי שנתבהר בפרק שישי, שכך היא הדרך שהריס משועבד לתרוח גם בשאר ענייניו של בעל השדה כאשר התרחה היא מועטת, ולפיכך כאשר הוא תורח בבעלי החיים של בעל השדה, יחד עם בעלי החיים שלו שזוהי תרחה מועטת, אין הדבר נחשב לאבק ריבית ואין בעל השדות צריך לשלם לו על כך כלום. המשיך הרמב״ם בהלכה ב' השם עגלים או שיחין שנותנם לרועה כדי לגדלם ויחלקו ברווחים, או שיב תרנגולים שנתן את הביצים שלו לבעל תרנגולים כדי שיוציא מהם אפרוחים ויגדלם, או ששם בהמה שלו על הפתם שיפתם אותה ויחלקו ברווחים, ובכל האופנים הללו הוא עשה זאת למחצית שכר שיחלקו ביניהם את רווח ההשבחה בשווה, שנתבהר בהלכה הקודמת שבכל האופנים הללו כדי למנוע איסור אבק ריבית על הבעלים לתת למתעסק את שכר עמלו ומזונו, או אם יש למתעסק גם בעלי חיים משל עצמו שהוא מתעסק בהם, עליו לתת לו שכר מועט, ולא אלא לו הבעלים את השכר עבור הטרחה שתרח בגידולם. הרי דינו של עסק זה כדין העסק של מעות שאדם נותן לחברו לישא וליתן בהם כדי שיחלקו ביניהם ברווחים, שנתבהר בפרק שישי שכאשר בעל הממון אינו נותן למתעסק שכר עבור טרחתו, הרי כדי להימנע מאיסור אבק ריבית עליו לתת למתעסק יותר ממחצית הרווחים, וכן אם היו הפסדים יישא המתעסק בפחות ממחצית ההפסדים, וכך גם במקרים אלו כשמסר למתעסק בהמות או ביצים, הרי רואים בכמה שמו את הבהמות או את הביצים בשעה שנמסרו למתעסק, וכמה הרוויחו אתה בבהמות או באפרוחים אחר שנתגדלו ונתפתמו, שזהו השבח שהושבחו בידי המתעסק, ובמקום שהמתעסק יקבל רק את מחצית השבח, הרי בתמורה לעמלו ומזונו נותן למתעסק שני שלישי השכר, שמלבד השבח של מחצית ההלוואה שמגיע לו מן הדין, הוא מקבל גם שליש ממחצית השבח של בעל הפיקדון השייך לבעלים, שהוא שישית מהשבח כולו, ואת השישית הזו הוא מקבל בשכר עמלו ומזונו, כך שיחד הוא מקבל שני שלישי מהשבח, שבאם השבח היה 60, הרי מגיע לו 30, שהוא השבח של מחצית ההלוואה, ובנוסף לכך הוא מקבל עוד שליש ממחצית הפיקדון שהם עוד 10, כך שיחד הוא מקבל 40 שהם שני שלישי השבח. וכן אם הפסידו, כגון שנתקלקלו הביצים או שמתו האפרוחים או הבהמות או שנאבדו או נגנבו, הרי דינם כמו בעסק של מאות שמשלם המתעסק רק שליש מההפסד ולא מחצית, דאף שמן הדין עליו לשלם את כל ההפסד של מחצית ההלוואה שהוא חייב באחריותו, הרי כשכר תיחתו מפחיתים לו שליש מתשלום זה שהוא שישית מכל ההפסד, וכשמורידים ממחצית שישית נשאר שליש, כך שעליו לשלם את שליש ההפסד. שבאם ההפסד כולו היה 60, הרי היה עליו לשלם מחצית מההפסד שהוא 30, אך מורידים לו שליש ממנה שיהיה 10, ולפיכך עליו לשלם רק 20 שהם שליש כל ההפסד. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג' שהאיסור למסור לחברו בעלי חיים כדי להתחלק בשכר ללא שמשלם לו שכר עמלו או מזונו שנותן לו שיעור גדול יותר ברווחים ושיעור קטן יותר בהפסדים, הרי זה רק בבעלי חיים שאוכלים ואינם עושים מלאכה, כגון אפרוחים, עגלים או שיחים שהם קטנים ואינם יכולים לעבוד. אך שמין למתעסק פרה וכן חמור שהם גדולים וראויים לעשות מלאכה, והמתעסק מפתם אותם והתחלקו ברווחים, וכן כל דבר שדרכו לעשות מלאכה ולאכול ניתן לתיתו למתעסק שיפתמו ויהיה השכר להם אמצע, ששווח הפיתום של הבהמה יתחלק ביניהם בשווה, וכך גם אם יהיו הפסדים על המתעסק יהיה לשלם מחצית מההפסדים. ואף על פי שזה מתעסק בבהמות הללו כדי לפתמה, מראה אין בכך משום איסור אבק ריבית, שהרי מלבד מה שמקבל את מחצית השבח השייך לחלק ההלוואה, הרי יש לו למתעסק גם רווח אחר מבהמות אלו לעצמו בעבודת הבהמות, שהעבודה שעושות הבהמות נוטה למקבל את כולה לעצמו ולא מתחלק בה עם הבעלים, שהרי סוחר אותה, שהמתעסק מזכיר את הבהמה לאחרים, או עובד בה בעצמו בחרישת שדה או בטעינת מס אותיו וגרירת עגלותיו וכדומה, והוא נהנה בשכרה בדמי הסחירות שהוא נוטל עליה ובעבודתה במה שעובד בה לעצמו, והנאה הזו היא התמורה שהוא מקבל תמורת הטרחה בפיתום הבהמה, ולפיכך טרחה זו אינה נחשבת כאבק ריבית שהוא נותן עבור חלק ההלוואה, ואין שם מנגל יחד עם אמו, שלא נותנים למתעסק עגל על מנת שיגדל אותו יחד עם אמו הפרה על מנת שיפתם אותה, כך גם לא שיח עם אמו האתון, דאף שהפרה והאתון ראויות לעשיית מלאכה, כאמור ניתן לתת אותם למתעסק באופן שחולקים בשווה ברווחים, משום שהמתעסק מקבל את שכר טרחתו במלאכה שעושה בהם, אך לא ניתן לתת למתעסק יחד עמם את בניהם העגל או השיח על מנת שיתעסק בהם יחד עם אמותיהם ויחלקו בשווה אף בשבח העגל והשיח, כיוון שהעגל והשיח אינו עושה כלום דמחמת שהוא קטן אין ראוי כלל למלאכה ויש בו עסק דיינו תרחה בגידולו, ולפיכך צריך הוא לשלם לו שכר עמלו ומזונו על מה שתורח בגידול העגל או השיח, שאם לא כן יהיה כאן איסור של אבק ריבית, ואין לנו אומרים שהעגל או השיח תפלים לאמותיהם. הלכה ד' השם בהמה לחברו ששם את שוויה הוא מוסר אותה לחברו שיוליכן עליהם יראה טוב ושמן וישמור עליה, וכשתשביח הבהמה יחזירן עלו ויחלקו בשבח שתהיה שווה באותו הזמן יותר מבזמן מסירתה, ולא קבע עם חברו כמה זמן יטפל בה, הרי עד מתי חייב המתעסק לטפל בה, שרק לאחר זמן זה יכול הוא להשיבה לבעליה ולחלוק עמו ברווחים, באתונות עד 18 חודש מזמן מסירתם, ובגדרות הבהמות שהדרך להכניסם למקום המוקף גדר ואין הצון והבקר, הרי זמן הטיפול בהם הוא עד 24 חודש, שכיוון שקיבל אליו בסתם לפתמם ולהשביחם היה זה על דעת שיפתמם עד הזמן שמנהג העולם לעשות כן, ואם יפסיק אתה באמצע הזמן לא ימצאו הבעלים כעת אדם אחר שימשיך לפתמם, ואף שנתבהר בהלכה א' שזמן גידול שיח החמור הוא עד שתהיה טוענת מסע, מבאר הרייבת ששם מדובר כשקיבל את השיח בקטנותו על מנת לגדלו, וזמן גידולו הוא עד שיתון מסע. וכאן מדובר שקיבלו כשהוא גדול כדי לפתמו, שבזה הזמן המקובל הוא עד 18 חודש. ולפיכך גם בנוגע לעגל נתבהר שם שזמנו עד שיהיה בן 3, מכיוון שמדובר בעגל צעיר, ומה שנתבהר כאן שההתעסקות בבקר היא עד 24 חודש, היא בשור ופרה גדולים שקיבלם על מנת לפתמם. וכן להפך, בין בה בעל הבהמה לחלוק בשבח ולהפסיק את העסקה בתוך זמן זה של 18 חודש לאתונות ו-24 חודש לגודרות, הרי חברו המתעסק מעכב עליו שלא לחלוק אלא להמשיך את העסקה עד סוף הזמן מפני שנשתתפו בה מתחילה בסתם, ולפיכך היה זה על מנת שימשיך בהשבחתם עד סוף הזמן הנהוג, שבאם יפסיק באמצע יפסיד המתעסק מכך, לפי שאינו דומה תפילה של שנה ראשונה שהיא מרובה, ולפי גרסה אחרת טיפולה של שנה ראשונה שהיא מרובה, שתחילת ההתעסקות בבהמה כדי לפתמה כרוכה בטרחה מרובה יותר, והרווח בשנה זו מועט מפני שאינה משתמנת, דיינו משמינה ומתפתמת בתחילתה, אלא בקושי, שבתחילת ההתעסקות עמה היא מתפתמת מעט בזמן מרובה, לעומת התפילה של השנה האחרת, דיינו ההתעסקות עמה בשנה השנייה למסירתה, שהוא מועט, שלאחר שכבר התחיל להתעסק עם בשנה הראשונה, הרי בשנה השנייה דרוש פחות מאמץ לכך. ואילו הרווח בהתעסקות זו הוא מרובה, שהרי משתמנת הרבה בשנה זו ומוספת על פיתומה בכל יום שהוא מפתם אותה. וכשתרח בטיפול המרובה בשנה הראשונה כאשר היה שבח מועט, היה זה על דעת כך שהוא ימשיך לפתם אותה גם בשנה השנייה, שאז התרחה מועטת והשבח מרובה, והוא יחלוא גם ברווחי השנה השנייה. לפיכך המתעסק מעכב עליו שייתן לו להמשיך להתעסק בעד סוף השנה השנייה למסירתה, וזהו בבקר וצון שהזמן המקובל לפיתומם הוא שנתיים, ובנוגע לחמורים יחול אותו ההסבר בנוגע לשנה וחצי. ובאם ילדה באימה שומה אצלו, דהיינו באם באימה זו שקיבלה אצלו לפי שומה כדי לפתמה, ילדה ולד כשהייתה ברשותו, הרי הוולד הזה נחשב כחלק מכלל הרווח שמשביחה הבאימה שמתחלק לאמצע, שיש לחלק את דמי הוולד חציו לבעלים וחציו למתעסק. והזמן שבו חולקים בוולדות תלוי במנהג המקום, שבמקום שנהגו מקבלי הבאימות כדי לפתמם, לגדל גם את וולדותם עמהם, יגדלו המתעסקים בבאימה עצמה גם את ולדותיה עד שיהיו גדולים, וכתב הרי מילוניל שהכוונה שיגדלו משנה, אך הטור כתב שהדבר תלוי במנהג המקום. ובמקום זה, רק לאחר שיהיו גדולים, ימכרו את הוולדות ואיתו למתעסק חצי מהאדמים, ומבארה שישאף שחצי מהוולדות שייך לבעל הבאימה, מחויב המתעסק לתרוח בהם בלא תוספת שכר, כיוון שלפי מנהגם גידול הוולד הוא חלק מעסקת הטיפול בבאימה, ובמקום שנהגו שלא לגדל, שמקבלי הבאימות כדי לפתמם, אינם מגדלים את ולדותיהם עמהם, מכל מקום חייב מתעסק להיטפל בוולדות עד שיגדלו מעט ולא יהיו צריכים לאימם, שזהו בבאימה דקה דיינו צון 30 יום ובבאימה גסה בקר 50 יום. ולאחר זמן זה שוב אין המתעסק חייב לטפל לבדו בכל הוולדות, ואז חולקין בעל הבאימה והמתעסק בדמי הוולדות. ואם רצה המתעסק להיטפל בהן יתר על זמן זה של 30 או 50 יום, הרי הוא שם אותן שמעריך את שוויים בפני שלושה שמאים מומחים ונאמנים בזמן החלוקה, שביום 30 ללידת הבאימה הדקה וביום ה-50 בבאימה הגסה, שבאופן זה הוא יכול בהגיע הזמן לחלוק לעצמו חצי מהוולדות גם שלא בפני בעל הבאימה, ומעתה נקבע שחצי מהוולדות כבר שייכים לו, ואת חצי הוולדות השייך לחברו הוא מקבל לגדל כעסק חדש, ולפיכך כל רווח שירוויחו הוולדות אחר כך, דהיינו מה שישביחו הוולדות לאחר ששם אותם ביום ה-30 או ה-50, איתו למתעסק מרווח זה שלושה חלקים, דהיינו שלושת רבעי הרווח, וחברו בעל הבאימה איתו רק רביע הרווח, שרי יש לו למתעסק חצי הוולד השייך לו, והרווח של חלק זה הוא שלו בלבד, ומפני שנתעסק גם בחצי הוולד של חברו, נוטה למתעסק חצי מתוך הרווח של אותו החצי, שרי מחצית הוולדות של בעל הפיקדון נחשבים כעסק בפני עצמו, שכדין כל עסק חציו הלוואה וחציו פיקדון, ולפי כך יש למתעסק חצי מאותו החצי של הבעלים, וכך הרי יש לו למתעסק שלושה רבעים ממה שהשביחו הוולדות ממה שהתעסק בהם לאחר החלוקה. ובעל הבאימה מקבל רבע מהשבח של הוולדות, דהיינו חצי ממה שהשביח חלקו בוולדות, שבאים בשעת השומה היו שווים הוולדות 10 דינרים, ועתה לאחר שנתעסק בהם הם שווים 20, הרי 10 שהיו שווים הוולדות בשעת השומה מתחלקת שווה בשווה בין בעל הבאימה למתעסק, שכל אחד מהם מקבל 5, ומהעשרה שהשביחו, הרי 5 הם מחלק הוולדות שכבר נהיו של המתעסק בשעת השומה, וגם ברווח ה5 שהוא מחלקו של הבעלים, הרי חציו נהיה מלווה למתעסק שהוא מקבל את השבח שלו, כך שמתוך השבח כולו שהוא 10 דינרים יקבל המתעסק 7.5 דינרים, ואילו בעל הבאימה יקבל רק 2 דינרים ומחצה. ואם התחילה כשהגיע היום ה-30 או ה-50 לא התנה המתעסק כן בפני 3 אנשים שלוקח את חצי הוולדות לעצמו ואת חצי הוולדות של המתעסק הוא לוקח כעסק חדש, אלא המשיך לגדל את הוולדות בסתם, הרי מחל על זכותו ודינו בשבח שהשביחו מחמת טיפולו בהם לאחר ה-30 או ה-50 יום, כמו הדין במה שהשביחו עד 30 או 50 יום, שהוולדות מתחלקים ביניהם בשווה מחצה על מחצה כמו שהן עכשיו. דהיינו שהבעלים מקבלים מחצה גם בשבח שהשביחו לאחר שעברו ה-30 או ה-50 יום, ומכיוון שלא חלק בפני 3 בהגיע הזמן זה, הרי הוא מחל על זכותו שמזמן זה יהיו מחצה מהוולדות שייכים לו לגמרי, וכך הוא יקבל 3/4 מהשכר. ואף אם הוא שם אותה בפני אדם אחד או שניים שבאופן זה הוא הרי לא מחל על זכותו, מבאר רשי שכל חלוקה שלא שם אותה בפני 3 המאהבים בית דין נחשב הדבר כאילו לא חלקו כלל, כך שהם ממשיכים להיות שותפים כפי שהיו ב-30 או ב-50 הימים הראשונים של הוולדות, ולפיכך הם חולקים את השבח שהשביחו בשווה. ואתה מביא הרמב״ם דינים שונים בנוגע לעסק שהם לפי מנהג המדינה, שבמקום שנהגו להעלות שכר כתף למאות העסק, דהיינו שנהגו לשלם את שכר הכתף הנושא את הסחורה של העסק ממקום למקום, בין אם הוא אדם אחר המשמש כסבל ובין אם הוא המתעסק עצמו, הרי משלמים את שכרו ממאות העסק, הרי צריך לעשות כמנהג המקום ומעלין לו מתוך מאות העסק את שכרו ככתף, כך שבנוסף למה שמקבל המתעסק חצי מהרווח הוא יצטרך לקבל גם את שכרו ככתף, שמכיוון שכך הוא מנהג המקום והעסק ניתן בסתם, הרי הייתה דעתם שיעשו כפי המנהג. ואם לא ישלם לו על תרחתו כפי המנהג, הרי יחשב הדבר שמה שנשא את הסחורה על כתפו בחינם הוא כתגמול על חצי ההלוואה שהוא מקבל, והדבר אסור משום מבק ריבית. אכן הוא מקבל את כל שכר תרחתו ככתף מבעל המאות, אלא יהיה כל השכר שנוטה למתעסק בשכר תרחה זו שנושא את הסחורה על כתפו, נחשב בכלל שכר המאות, דיינו בכלל רווח העסק המתחלק ביניהם. שכשם שהוא מקבל מחצית מכל הרווח של העסק, כך הוא מקבל מבעל המאות מחצית מסחרו ככתף. שהרי העסק משותף לשניהם שחציו הלוואה וחציו פיקדון, ומחצית מדמי הכתף מוטל על המתעסק עצמו לשלמם. וכגון באים קנה המתעסק סחורה ב-100 דינרים והובילם לחנותו ומחרם ב-120, כך שהרוויחו 20 דינרים, ושכר הכתף הוא 2 דינרים, הרי מחשבים את 2 הדינרים של שכר הכתף בכלל שכר המאות, דהיינו שמחשבים ששכר המאות היה 22 דינרים, ונוטל המתעסק חצי מהרווח שהוא 11 דינרים, כך שמעבר למחצית הרווח עצמה שהיא 10 דינרים הוא מקבל עוד דינר אחד כשכר הכתף. והרבץ עובר שעל בעל המאות לשלם למתעסק את כל שכר הכתף ולא את חציו. וכן עם דרכן של בני מקום זה להעלות את שכר הבהמה הנושאת את הסחורה ממקום למקום מתוך רווח העסק, והמתעסק נשא את הסחורה על גבי בהמתו, הרי מעלינו למתעסק את שכר הבהמה בכלל שכר המאות, וכפי שנתבהר בנוגע לשכר הכתף. אך במקום שלא נהגו לשלם את שכר הכתף והבהמה מהעסק, כתב הרדב"א שכיוון שלפי מנהגם תרחה זו היא בכלל שאר התרחות שחייב המתעסק לתרוח בעסק, הרי הם משלמים לו על כך בנפרד והוא נוטל רק מחצית מרווחי העסק. ודין נוסף התלוי במנהג המקום מתייחס למה שנתבהר שנותן בהמות לחברו לפטמן צריך לשלם לו שכר המלוא ומזונו. וכן נתבהר שהבלדות שילדו הבהמות דינם כרווח ומתחלקים ביניהם בשווה, ועל כך כותב הרמב״ם שבמקום שנהגו נותני הבהמות לפיתום להעלות למתעסק שכר של ולדות בעבור שכר המלוא ומזונו, דהיינו שהבלדות שיולדת הבהמה נמצאת אצלו לפיתום מקבלן המתעסק בשכר המלוא ומזונו בנוסף למחצית הרווח, הרי זה מעלין למתעסק את שכרו בבלדות כמנהגם. וזהו כלל שכל המתעסק התורח לבדו בממון של חברו, או המשתתף שנושא ונותן בעסק יחד עם חברו, שעשו את העסק או השותפות בסתם בלא להתנות תחילה מה יקבל בשכרו, הרי זה לא ישנה ממנהג המדינה בכל דבר שנגעו בעסקיהם, בין לטובתו ובין לחובתו, משום שכאמור נחשב הדבר כאילו ייתנו על כך, שבסתם עושים את עסקם או שותפותם על פי מנהג המדינה. ועד כאן בדיני העסק, ובהלכות הבאות עוסק הרמב״ם בדיני ההריסות. הלכה ה', ראובן שהייתה לו שדה שאינה זרועה והוריד את שמעון לתוכה, דהיינו שקבע עם שמעון שייכנס לעבוד בשדה ולזורה או לנוטה, דהיינו לנטוע באילנות ולהוציא עליה הוצאות בכל מה שהשדה צריכה ולמכור את הפירות שיגדל בה וכל היתר על ההוצאה, דהיינו הרווח שיהיה במחירת הפירות יותר מההוצאות שיוציא יהיה ביניהם, דהיינו שמאדמים שיתקבלו עבור הפירות ינקו את ההוצאות שהוציא האריס על השדה ויקבלה מהאריס, ובשאר הרווח יתחלקו ביניהם, הרי בין שיתנו ביניהם מתחילה שיחלקו את הרווח ביניהם בשווה, דיינו מחצה על מחצה, ובין כשיתנו שיתול ראובן בעל השדה רווח יתר, כגון ששימון מקבל שליש הרווחים וראובן שני שליש, או ששימון מקבל רק רביע או ראובן מקבל שלושת רבי, וכמו כן בין כשהייתה ההוצאה כולה שהוציאו בשביל עבודת השדה משל ראובן בעל השדה, ובין כשהייתה כל ההוצאה משל שמעון האריס, הרי כל זה מותר, דיינו שכל האופנים הללו מותרים לעשותם, ואין כאן איסור אבק ריבי, דאף שראובן הוא בעל הממון ושמעון לבדו מתעסק בו, ונתבהר שבמטלטלין ובבהמות באופן זה אין הם חולקים בשכר בשווה, ומכיוון שמחצית הממון ניתן למתעסק ההלוואה, הרי כאשר הם חולקים את הרווח בשווה נחשב משהו מתעסק אף בחלקו של בעל המאות אבק ריבית, ובוודאי שבאם המתעסק מקבל פחות ממחצית הרווח הדבר אסור משום אבק ריבית, הרי כאשר הוא מוריד אריס לקרקע שלו, אף שהאריס מקבל רק מחצית מהרווחים ובמקרים מסוימים אף פחות מכך, אין כאן משום איסור אבק ריבית, משום שאין דרך האריסים לקבל אחריות על הפסד הקרקע, כך שאין כאן חלק של הקרקע ניתן כמלווה, ומכיוון שאין כאן הלוואה, אין בדבר בעיה של אבק ריבית. וכתב הכסף משנה שהמקור לכך שאין בהחזקת אריסים בשדה משום איסור אבק ריבית, ומכך שמצאנו בגמרה שהיו לכמה המוראים אריסים בשדותיהם, כגון שמואל, רבונה, אביה ורבה ועוד. ושמעון המטפל בעבודת הארץ של ראובן ובהוצאה שמוציאים עליה ובמחירת הפירות, הוא הנקרא בלשון חז"ל אריס. ואתה מביא הרמב״ם דיני האריס, שקרקע שהכניס בעלי האריס לתוכה וזרעה והוציאה עליה הוצאות וכשבאו לחלק ביניהם את הרווח ממחירת הפירות, הרי האריס אומר למחצה ירדתי, שהוא טוען שהם סיכמו ביניהם שהוא יקבל חצי מהרווח, ובעל השדה אומר לא כן היה אלא לשליש הורדתי, שהסיכום בינינו היה שהוא יקבל שליש מהרווחים ואני אקבל שני שליש, הרי כל זמן שלא נתברר לנו דבריו של מי נכונים הולכים אחר מנהג המדינה, שנותנים להאריס מהרווח כפי שמקובל באותה המדינה למחצה או לשליש. וזה מביניהם שטען שיתנו ביניהם שלא כמנהג המקום, הרי עליו להביא ראיה לכך, שבאם נהגו במקום זה לתת להריסים שליש, והריס זה טוען שיתנה מתחילה לתת לו חצי, עליו להביא ראיה שכך יתנה, ואם אין לו ראיה יקבל רק שליש. ואם נהגו במקום זה לתת להריסים חצי מהרווח, ובעל הקרקע טוען שיתנה עמו לתת לו רק שליש מהרווח, הרי באם אין לו ראיה לדבריו, עליו לתת חצי מהרווח להריס. מכיוון שמן הסתם הכניסו על דעת זו, ואין אומרים שישלם רק שליש מכיוון שהוא מוחזק בממון. הלך אביו, בעל שהוריד הריסין בנכסי אשתו, שהיו לאישה קרקעות מקודם נישואיה, וכשניסה נעשו נכסי מלוג שהפירות לבעל. והכניס הבעל הקרקעות הריסים כדי שיאבדו אותם, וכשימכרו את הפירות שכאמור הפירות שייכים לבעל, ייתן להם אחוזים מרווחי הפירות כמנהג הריסים, והריסים הוציאו הוצאות על עבודת הקרקע, ואחר כך גרשה שהבעל גירש את אשתו, כך שהקרקע חזרה לגמרי ליד האישה שאף פירותיה שלה, והריסים תובעים מהאישה את חלקם בפירות שהם השקיעו בעבודת הקרקע ואף הוציאו עליה הוצאות. והאישה טוענת, בעלי הוא שהוריד אתכם לקרקע זו ואני איני חייבת לתת לכם כלום. הרי הדין הוא שבאם היה הבעל בעצמו הריס, דיינו עובד אדמה שדרכו לרדת לקרקעות של אחרים כהריס, והיה יכול לאבד את הקרקע של האישה בעצמו. הרי באופן זה, הועיל ונסתלק הבעל מזכותו בפירות הקרקע כשגירש את אשתו, נסתלקו גם הם מהחלק שהיה שלהם בשבח שהשביחו בקרקע, כיוון שבאופן זה לא הייתה עבודתם בקרקע לתועלת האישה, אשר אילולי עבודתם היה הבעל עובד את הקרקע בעצמו. ולפיכך אין האישה צריכה לתת להם מרווח הפירות כלום, וגם אין להם להריסים לקבל מן ההוצאה שהוציאו בעבודת הקרקע, אלא כשיעור השבח שהשביחה הקרקע. דהיינו שבאם הרווח שישנו בפירות הוא יותר מההוצאות שהוציאו על הקרקע, הרי הם מקבלים מהשבח כשיעור מה שהוציאו. אך באם הוציאו על הקרקע יותר ממה שהשביחה, אינה נותנת להם האישה, אלא כשיעור מה שהשביחה מכוח הוצאותיהם. שדינם כדין היורד לשדה חברו שלא ברשות שידו על התחתונה, שבאם השבח מרובה על ההוצאה הוא מקבל חזרה את דמי ההוצאה, ובאם ההוצאה מרובה על השבח אין לו מן ההוצאה אלא כשיעור השבח. ואף שהם ירדו ברשות הבעל, הרי הם לא עדיפים מהבעל עצמו, והרי הבעל שהוציא הוצאות על נכסי אשתו וגירשה ידו על התחתונה, כמו שנתבהר בהלכות אישות. ומקבלים את ההוצאה כולה או כשיעור השבח רק בשבועה שישבו שהוציאו בהוצאה הזו, שכאמור דינם כדין הבעל, שכאשר גירש את אשתו גם הוא מקבל את החזר ההוצאות שהוציא על נכסיה רק בשבועה. ואם אין הבעל הריס היודע בעצמו לעבוד בקרקע, ולפיכך הוא הוריד את ההריסים שיעבדו את הקרקע, נמצא שההריסים אלו על דעת מנהג הארץ ירדו, שמנהג הארץ להוריד הריסים כדי שיעבדו את הקרקע, וכיוון שהבעל עצמו אינו הריס, הרי נוח לה לאישה במה שהבעל הוריד את ההריסים לקרקע, ונחשב הדבר כאילו היא הורידה אותם לקרקע, ולפיכך שמין להן את השבח ונותנים להם בו חלק כדין הריס, וכשיעור המקובל באותו המקום לתת להריס חצי, שליש או רביע. ובהלכה הבאה התבהר דין שותפות היורשים, שדינים אלו התבהרו בהרחבה בהלכות נחלות, וכיוון שהם שייכים גם לעניין שאר השותפים שנשתתפו בממונם, הובאו כאן בקצרה. הלכה זין, האחין שמת אביהם והשאיר להם את נכסיו, או שאר היורשים שמת אחד מקרוביהם והותיר להם את נכסיו כירושה, שלא חלקו עדיין את ירושת מורישן, אלא כולן משתמשים בה ביחד, שדרים בבית שירשו ממורישם ואוכלים ומתפרנסים יחד מתוך מאות ונכסי הירושה, הרי הם נחשבים כשותפים לכל דבר, וחלים עליהם כל דיני השותפות, ואם נטל אחד מהם ממאות הירושה ונשא ונתן בו, מתחלק עם כולם ברווח, שכל זמן שלא חילקו את הירושה, שייך כל ממון הירושה לכולם בשווה. וגם אין האחד יכול לקחת מהירושה לצרכיו יותר ממה שנטלו האחרים, ולא אומרים שעד שעת החלוקה אינם מקפידים זה על זה. וכשנזדמן לאחד מהיורשים רווח, אף אם אינו מתוך השותפות עצמה, מכל מקום, אם דבר זה נזדמן לו מחמת שהם יורשים או שותפים, הרי הוא מתחלק ברווח עם השאר. כגון אם אחד מן האחים שלא חלקו את הירושה, או אחד מן שאר השותפים שעשו שותפות בכל עסקיהם ומתפרנסים יחד, שנפל האחד מהם לאומנות המלך, דיינו שנלקח לעבוד בשכר בשביל המלכות, כגון שלקחו להיות מוכס, להכניס ולהוציא במסעי המלך ונוטל שכר על כך, הרי הרווח שהרוויח מעבודה זו הולך לאמצע ששכרו נכנס לכלל השותפות ושייך לכולם בשווה. ואף שעל ממון זה הוא עבד לבדו, הרי מדובר כשמינהו המלך מחמת אביהן, שרוצה המלך לעשות חסד עם יורשיו, או שרוצה לעשות חסד עם כל השותפים, ולפיכך הרווח שייך לכולם, וכפי שמבאר בנשיא וסמישפוט, שהרי המלך התכוון לעשות חסד עם כל היורשים והשותפים, ולפיכך כולם זכו בו. אך באם עינו מחמת שהיה ראוי לכך ולא מחמת ירושת אביהם או מחמת שותפותם, הרי כל הממון שהרוויח שייך לו לבדו וכפי שהשיג הרייבד, וכתבו הכסף משנה והלכם משנה שאף הרמב״ם סובר כן, כפי שמתבהר מדבריו בהלכות נחלות. וכן כל הוצאה מזדמנת לאחד מהם נלקחת ממאות השותפות, ואפילו הוצאה גדולה ומיוחדת שאינה מכלל ההוצאות הרגילות, כגון שחלה אחד מהן ונתרפא על ידי רופאים ורפואות, הרי זה נתרפא מן האמצע, שהוצאות רפואתו נלקחות מממון הירושה או השותפות. ומבאר המאירי שכך הוא דרך השותפים, שכשם שכל רווח הבא לאחד מהם הולך לאמצע, כך כל הוצאה הבאה לאחד מהם משתלמת מהאמצע. אך הוסיף שמדובר דווקא בשותפים כאלו שניזונים ביחד מהשותפות, אך שותפים שנשתתפו רק בממונם, אין מוצאים את דמי הרפואה מהשותפות, וכך פסקו הבית יוסף והרמו. אחרי מיגש כתב שדין זה הוא רק כאשר אותו אחד שצריך רפואה הוא לבדו מתעסק באומנות, והשאר בטלים ונוטלים חלק ברווח. אך שני שותפים שמתעסקים באומנות או בסחורה וחלה אחד מהם אפילו באונס, הרי זה מתרפא משל עצמו, וכך נפסק בשולחן ערוך. אך כאמור הרמו פסק שאף באופן זה, באם כולם ניזונים מהשותפות, הרי יש זכות לכל אחד מהם אף להתרפא מהשותפות. וכל זה כשחלה באונס, אבל אם חלה אחד השותפים או האחים בפשיעה, שפשע בשמירת גופו וכך נחלה, כגון שהלך בשלג זמן רב בלא להתלבש כראוי, או שהלך בחמה בימי החום זמן מרובה עד שחלה מחמת כך, וכן כל כיוצא בזה שהוא עשה דבר שמפורסם לכל שהוא מביא בוודאות לידי מחלה, וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שזהו כגון שהיה אוכל בקביעות מאכלים המזיקים לבריאות, הרי באם הוא חלה מחמת כן, הרי זה מתרפא משל עצמו, שמשלם את הוצאות הרפואה של חולי זה משל עצמו ולא מדמי השותפות, שהרי הוא גרם לעצמו את ההוצאה המיותרת הזו. והתוספות הראש והרמב״ן כתבו שזהו רק ברפואה שיש לה קצבה, אך באם נזקק לרפואה שאין לה קצבה, אף כשפשע לוקחים זאת מהממון המשותף, משום שהרי זו כמזונות, וכך נפסק בשולחן ערוך. אחר הדבס כתב שמשימת דברי הרמב״ם משמע שלא סבר את החילוק הזה, אלא סבר שאף ברפואה שאין לה קצבה, באם חלה מחמת שפשע עליו להתרפא משל עצמו. וכאן מסתיים הפרק השמיני של הלכות שלוחים ושותפים.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.